אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
חיות נכחדות. שלום ילדות ושלום ילדים. תגידו, מה החיה האהובה עליכם? כלב? חתול? איגואנה? אתם בטח מכירים המון חיות. אבל אתם יודעים שפעם היו עוד חיות שכבר אינן? כמו למשל דינוזאורים, טיגריס שן חרבי ועוד המון חיות. לחיות האלה קוראים חיות נכחדות. חלק נעלמו ממש מזמן. ואחרות נעלמו ממש לאחרונה. הכחדה היא מילה נרדפת להיעלמות. זאת אומרת שהחיות הללו נעלמו כליל מן העולם. כליל, לגמרי. אולי ראיתם בגן החיות שלט, מינים בסכנת הכחדה. אלו הם מינים של חיות שקיים סיכון שאם לא נשמור עליהן, גם הם ייעלמו מן העולם. אז היום אספר לכם על כמה חיות שפעם הסתובבו בכדור הארץ. ואז נכחדו. מעניין אם שמעתם עליהן. אוי, רגע, מי נכנס לאולפן? סליחה, אנחנו מקליטים. לא, לא, אם אתה יכול לצאת, זה פשוט מפריע להקלטה. מה זה, למה אתה לבוש ככה? מי אתה?
אני פילוזאורוס.
מה? אין חיה כזאת.
ברור שיש. אני משתתף במחזמר חיות נחמדות. רוצה לשמוע שיר?
לא ממש.
כאן... נכחדתי כאן, נכחדו ילדיי, כאן עמדתי פעם על שתי רגליי, ועכשיו אתה גר פה, נכחדתי, אני כבר לא, אוי, קוראים לי לבמה, אני זז מפה.
רגע, מה? סליחה, פילוזאור, איזה יצור מוזר. הכחדת מינים ליוותה את החיים על פני כדור הארץ מראשיתם. מדענים גילו שמאז ראשית החיים התרחשו על גבי הכוכב שלנו 5 אירועי הכחדה המונית. כולם עוד לפני התפתחות המין האנושי. אירוע הכחדה ההמוני והמפורסם מכולם שאתם בטח מכירים, התרחש לפני 66 מיליון שנה, בערך. ובו נכחדו הדינוזאורים וכמעט כל החיות האחרות שחיו על פני כדור הארץ. עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק מה גרם לכך שכל הדינוזאורים נכחדו. חלק מהחוקרים חושבים שאסטרואיד או סלע שהגיע מהחלל פגע בכדור הארץ, והאבק הרב שעלה לאוויר הסתיר את השמש במשך כמה שנים. בלי השמש צמחים לא יכולים לגדול, ולדינוזאורים לא נשאר מה לאכול. אוי, יצא חרוז. מדענים אחרים חושבים שהתפרצות הר געש עצום הסתירה את השמש, או שהעולם נעשה קר מדי, בבת אחת. ובעלי חיים רבים, ובהם גם הדינוזאורים, לא הצליחו לשרוד בתנאים הללו. אבל היו חיות ששרדו לאחר תקופת הדינוזאורים. יונקים שונים, עופות, זוחלים, חרקים ודגים. מדי פעם, מינים מסוימים נכחדו, ואחרים היו מתפתחים. זו הייתה דרכו של הטבע. לפני כמעט 3 מיליוני שנים התפתח המין האנושי, וכפי שחיות אחרות עושות, גם האדם צד חיות שונות. הוא רצה לספק לעצמו מזון, לעשות שימוש באורות של בעלי החיים לביגוד, והוא אפילו עשה שימוש בעצמות שלהם ככלים שונים, כמו למשל כלי אוכל ובישול, כלי עבודה וכלי נשק. במשך תקופה ארוכה, בעלי החיים ובני האדם חיו זה לצד זה. בני האדם הבינו שאם יצודו עדר שלם, בשנה הבאה לא יוכלו לצוד שוב ולא יהיו להם אורות או מזון. עם השנים, אנשים החלו להאמין שחלקים שונים של חיות יכולים לשמש כתרופה, ואנשים החלו לצוד חיות כדי לעשות שימוש רק בחלק מסוים, כמו שנהב הפיל, קרן של קרנף או פרוות של חיות נדירות. לפני כמה מאות שנים החל האדם לעשות שימוש ברובים, ועד מהרה הצייד הפך לספורט פופולרי, בעיקר בקרב המעמד הגבוה. ציידים נהגו לפחלץ את ראשם של החיות שצדו ולתלות אותם בביתם בגאווה. עם השנים הצייד יצא משליטה והביא להכחדתם של מינים שלמים מהעולם. אתם יודעים מה? בואו ותכירו כמה מינים שנעלמו מהעולם, אבל ממש תכירו. אני נכנס פה עכשיו למכונת הזמן שלנו. הנה, רגע, צפוף טיפה. לא הייתי צריך לאכול את עוגת השוקולד מאתמול. רגע, הנה אני בפנים, סגרו את הדלת. אוקיי, בואו ניסע 10,000 שנים אחורה. מכונה, סי, נו, נו סי כבר. אוי, זה צפוף פה כל כך, או. ברוכים הבאים לדרום אמריקה. כאן חי לא פעם טיגריס שן חרבי, או סמילודון. שן חרבי על שום שניביו דומים לחרבות קטנות. אם ראיתם את סרטי עידן הקרח, הסמילודון היו דייגו ושירה. לחבר שלי פה קוראים סמילי. סמילי, סמילי, פה, הנה, היי, כן, שלום. סמילי, אני פה עם ילדים, עם מאזינים, אתה יכול להגיד להם רגע שלום? וואו. סמילי, קצת פחות חזק, קצת טיפה פחות חזק, זה לא ילדים, אמרתי לך, ילדים. סמילי הסמילידון, או טיגריס שן חרבי, דמה לנמר ענק עם ניבים ארוכים, שבעזרתם נהג לצוד. ניבים הם למעשה שיניים חדות. גם לנו יש 4 ניבים, סמוך לשיניים החותכות, שנמצאות במרכז הפה. תמששו רגע, מהשון ככה, תרגישו, שן חדה, שן, זהו הניב שלכם. הניבים של סמילודון היו באורך של כ-30 סנטימטרים. הם בלטו החוצה מהפה, נראו מפחידים, אבל למעשה היו די שבירים. לפני כ-10,000 שנים הגיע האדם לדרום אמריקה, ובערך באותה תקופה נכחד הסמילודון. טוב סמילי, אנחנו חייבים לזוז, ניפגש בעידן הקרח. אוקיי, מכונת זמן. אני נכנס, הנה, מכונת זמן, בזריזות, קחי אותנו לשנת 1500, לאוקיינוס ההודי. כן, אני מוכן, מוכן. נו, נו, הכל סגור. מה, חגורה, איך אני, רגע, הנה, או, חגורה, כן, אפשר לזוז. הנה. ברוכים הבאים לשנת 1500. הגענו למאוריציוס, אי באוקיינוס ההודי. כאן גרים בחף אין ספור ציפורי דודו, עופות גבוהים ושמנים, ואפס אנשים. טוב היה להיות דודו במאוריציוס. אי היה נטול טורפים וציידים, ומלא באוכל טעים, עצי פרי, פקעות ושורשים. ציפורי הדודו הרגישו כל כך בטוחות, שעם הזמן הכנפיים שלהן התנוונו, והן איבדו את יכולת התעופה ואת אינסטינקט הפחד. הן בטחו בכל מי שהתקרב אליהן. בואו נבדוק. דודו, דודו, שלום, קוצ'י קוצ'י, קוצ'י קוצ'י קוצ'י, אוי, איזה דודו חמוד, אוי, נותן לי ללטף אותו, איזה דודו חמוד, יו. אבל קרוב לשנת 1600, הגיעו למאוריציוס מתיישבים הולנדים עם כלביהם. הכלבים צדו את ביצי הדודו הגדולות, והאנשים צדו את הדודו, שאפילו לא ניסה לברוח. לא היה לו סיכוי. המתיישבים כתבו, מצאנו ציפורים גדולות שיש להן כנפיים בגודל של כנפי יונים, ולכן הן אינן יכולות לעוף. לציפורים הייחודיות האלה הייתה קרס כה גדולה, שדי היה בה כדי להאכיל שני אנשים ארוחת טעימה. וכך, תוך פחות מ-200 שנה, מאז שהגיעו המתיישבים הראשונים למאוריציוס, הדודו נכחד, נעלם מן העולם.
היי, סליחה שאיחרתי.
איחרת? לא איחרת, כי אני לא מצפה לאף אחד.
אבל הרגע קראת לי.
לא ממש, לא קראתי לאף אחד.
קראת לי, אני עומד פה בחוץ ושמעתי אותך קורא לי שוב ושוב ושוב.
ממש לא, אני מקליט פרק של היסטוריה לילדים.
אז למה קראת לדודו?
דודו? לא, אני מספר על ציפור הדודו.
ציפור דודו? מה אתה צוחק עליי? אין כזאת ציפור.
נכון, נכון, היום אין, אבל...
מה אבל? אתה המצאת ציפור.
לא, לא המצאתי, לא המצאתי.
יש כזאת או אין כזאת ציפור?
אין, אבל...
לי אבל, המצאת.
פעם הייתה, היא נכחדה.
אוי, זה לא טוב.
כן, אבל זה קרה מזמן.
טוב, סליחה, אז אני הולך.
אוקיי, אז אני אמשיך. אז ציפור הדודו...
קראת לי?
מה?
שמעתי דודו.
התכוונתי דודו. פשוט קודם אמרתי דודו, ואתה דודו, עכשיו... כוונתי דודו, דודו, כוונתי דודו.
טוב, איש מאוד מוזר. לא יודע מה אתה עושה פה באולפן עם כל המיקרופונים. מישהו בכלל מקשיב לך? טוב, תקליט לעצמך. תמשיך לדבר לעצמך, איש, הכל בסדר.
איזה איש מוזר מאוד. מוזר מאוד היה הבחור הזה פה. טוב, מכונת זמן. קחי אותנו לשנת 1741, לים הקפוא. שבין סיביר לאלסקה. בשנת 1741 הפליגה משלחת של חוקרים למזרח רוסיה, לים שבין סיביר לאלסקה. אם אתם רוצים, תפתחו מפה ותראו בדיוק איפה זה נמצא. החוקר גאורג שטלר גילה ביבשת אלסקה חיה שלא הייתה מוכרת. היא כונתה פרת הים של שטלר. פרת הים הייתה חיה שדמתה לפיל ים או לכלב ים עצום בגודלו. היא שקלה כעשרה טון, כמו פיל אפריקאי ממוצע, ניזונה מעצות, וחיה לחופי אלסקה. לאחר ששטלר עזב את המקום, הגיעו לאזור חוקרים וציידים. פרת הים הייתה חיה חברותית. היא התקרבה לבני האדם, שיחקה איתם, והם ניצלו זאת כדי לצוד אותה ולאכול את בשרה. תוך 27 שנים בלבד, מגילויה של פרת הים של שטלר, היא נכחדה לחלוטין. שטלר גילה עוד חיה. ציפור שחורה בשם קורמורן ממושקף. הקורמורן בקושי יכול היה לעוף, ומאה שנים לאחר שהתגלה, גם הוא, נכחד, נעלם. תגידו, שמעתם פעם על חיה בשם הזאב התסמני? עד לפני כמאה שנים חי באי תסמניה, סמוך ליבשת אוסטרליה, חיה מזכירה שילוב של נמר קטן עם כלב. עם הגעת האדם וחיות אחרות כמו כלבי צייד, החלו לצוד את הזאב התסמני. ולפני כמאה שנים, גם הוא נעלם ונכחד. עם זאת, היו מקרים שבהם אנשים דיווחו כי ראו זאב תסמני, אולם עד היום אין לכך הוכחות ברורות. לפני כ-200 שנים, היונה הנודדת, הייתה הציפור הנפוצה ביותר על פני כדור הארץ. חוקרים מעריכים כי בתחילת המאה ה-19, לפני כ-200 שנים, חיו בצפון אמריקה כ-5 מיליארד יונים נודדות. 5 מיליארד? זה המון. הם החיים לא ייכחדו. למה אני מספר עליהם בכלל? היונים האלה חיו בלהקות ענק, וכשהיו עפות, היו מסתירות לזמן מה את השמש. אבל במאה ה-19, הפך צד היונים לבילוי פופולרי. אנשים נהגו לצוד ולאכול אותן, או לצוד אותן לשם הספורט. בשנת 1896, למשל, בתחרות צייד אחת, ניצודו תוך יום 250,000 יונים. אוכלוסיית היונה הנודדת הצטמצמה והצטמצמה, עד אשר היא נכחדה לחלוטין בשנת 1914? מ-5 מיליארד יונים לאפס? תוך כמאה שנים. באפריקה חי בעבר קרנף שחור, שנקרא גם קרנף צר שפה. לפני כמאה שנים חיו מאות אלפי קרנפים שכאלה באפריקה, אך מספרם הלך והצטמצם. במקומות רבים, תושבים מקומיים האמינו שאם קודשים קרניים של קרנף לאבקה, יש לה יכולות רפואיות. בעזרת רובים, החלו ציידים לקטול עוד ועוד קרנפים שחורים, עד שבשנות ה-90 נותרו רק כ-2,500 קרנפים שכאלה. אחד מתתי המינים, קרנף שחור מערב אפריקאי, נכחד, ואילו שאר המינים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה. בסין חי בעבר דולפין נהרות ייחודי, הקרוי גם בג'י. הוא חי רק במימיו המתוקים של נהר היאנגצה בסין. בעקבות זיהום ודייג, אוכלוסייתו הצטמצמה, ומשנת 2004 הוא לא נראה יותר. חוקרים מעריכים כי גם דולפין הנהרות הסיני נכחד. סיפרתי לכם עד עכשיו על חיות שחיו באפריקה, בסין וביבשת אמריקה, אבל מה לגבי ארץ ישראל? יודעים מה? בואו נקפוץ לארץ ישראל של לפני כמעט, נגיד, שנתיים. לא, לא, זה... לפני 200 שנה. מכונת זמן, קחי אותנו. שקט פה. אפשר לשמוע ציפורים. האם ידעתם שפעם, ממש פה בישראל, אפשר היה לפגוש אריות, נמרים, דובים, יענים ותנינים? עד לפני כמה מאות שנים חיו בארץ ישראל אריות. הן חיו בטבע, באזור נהר הירדן, וגם באזור אשקלון של ימינו. בתקופת הצלבנים הרבו לצוד אותם. אוכלוסייתן הצטמצמה. ולפני כ-300 שנים נראה האריה האחרון בארץ ישראל. בין קיסריה לזיכרון יעקב, סמוך ליישוב ג'סר הזרקה, נמצא נחל תנינים. הרומאים קראו למקום קרוקודילון, ולידו שכנה העיר קרוקודילופוליס, מפני שבנחל התגוררו באמת תנינים. התנין האחרון שחי בנחל נתפס בשנת 1912, לפני כ-100 שנה. ואפשר לפגוש אותו במוזיאון הטבע של אוניברסיטת תל אביב. בארץ ישראל חיו עוד חיות רבות. חלקן נעלמו מהאזור שלנו, וחלקן נכחדו לחלוטין. בהר החרמון ובהרי הגליל אפשר היה לפגוש דובים חומים, נמרים, ואייל אדמוני גדול קרניים. באזור השרון הייתם יכולים לפגוש את הבובל הצפוני, מין אנטילופה עם קרניים קטנות. בצפון הארץ חיו ברדלסים. על רכס הכרמל חי הגחן, מין טורף קטן ומנומר, שלי הוא מזכיר החלאה בין חתול לשועל. סמוך להר הארבל, ליד הכינרת, בצפון הארץ, חיו דובים סורים חומים, אך לפני כ-100 שנה הם נעלמו מארץ ישראל. במדבר יהודה הסתובבו עשרות נמרים. בנגב חי יען הנגב עד לשנת 1929. וזה לא הכל. לפני כמה אלפי שנים חיו ממש פה, בארץ ישראל, היפופוטמים, פילים, קרנפים, ג'ירפות, ואפילו ממוטות. ממש כמו עם הדודו, היונה הנודדת ופרת הים, גם כאן הצייד הביא להכחדתם של מינים רבים. בעלי חיים רבים שהסתובבו פעם ממש כאן בישראל, ניצודו עד שנעלמו מן הנוף. אבל להכחדת המינים בישראל וגם בעולם כולו, יש גם גורם נוסף, והוא הגידול באוכלוסייה האנושית והשינוי באורח החיים. בשל העובדה כי בני האדם התרבו במהירות ומספרם גדל, קטנו שטחי המחיה של החיות. יערות נעלמו לטובת שכונות וערים. כדי לגדל בקר להמבורגרים, קרטנו חלקים אדירים מיערות הגשם, והפכנו אותם לאזורי מרעה. את הביצות ייבשנו, את הביוב והשפחים שלנו שפכנו לנחלים, ואת הימים והאוקיינוסים מילאנו בפסולת וברעלים וגם חומרים מזהמים. אין כמעט פיסה של טבע שלא פגענו בה או השפענו עליה. והתוצאה היא פגיעה אנושה ומתמשכת במיני בעלי החיים והצמחים, שבמקרים מסוימים גרמה אפילו להכחדתם. מדענים מעריכים כי אם המין האנושי לא ישנה את דרכיו במאה השנים הקרובות, ייכחדו מחצית ממיני בעלי החיים על פני כדור הארץ. כיום יש מינים רבים של חיות, כמו למשל הטיגריס, הלוויתן הכחול, הפיל האפריקני והפיל ההודי, הפנדה האדומה, השימפנזה וקופי הלמור, שמצויים בסכנת הכחדה. ובסכנת הכחדה חמורה ממש מצויים בין השאר הגורילה והאורנגוטן, החיה האהובה עליי. אבל אל יאוש. כבר בשנת 1948, לפני יותר מ-70 שנה, הבינו מדינות העולם שחייבים להגן על בעלי החיים. לצורך כך, הן הקימו את איגוד השימור העולמי, שמנהל מעקב קרוב אחר מיני בעלי החיים בעולם, ומתריע כאשר אחד המינים בסכנת הכחדה. בספארי אפשר לראות ליד חצרות החיות סימון, האם החיות הללו נמצאות בסכנת הכחדה או לא. אחד מסיפורי ההצלחה הוא של הפנדה. במאה השנים האחרונות הייתה הפנדה הענקית בסכנת הכחדה חמורה. ממשלת סין, בסיוע חוקרים מכל רחבי העולם, החליטה להציל את הפנדות. היא הכריזה על אזורי היערות כאזורים לשימור, הגדילה מאוד את העונש על ציד, והקימה עשרות מרכזים בהם הפנדות דואגות לצאצאים. כיום מצבן של הפנדות טוב בהרבה מלפני כמה עשרות שנים. יש תקווה, ילדים. יש תקווה. גם בישראל יש סיפורי הצלחה דומים. מינים שונים שנעלמו מהטבע בישראל הוחזרו אליו, כמו למשל היחמור הפרסי, אייל הכרמל, הראם הלבן והפרא. החוק בישראל תומך במאמצים להשבת מינים מקומיים שנכחדו לטבע, חוץ משניים יוצאי דופן, הדוב הסורי והתנין. וטוב שכך. לפעמים יש גם הפתעות. חוקרים למשל האמינו כי צפרדע בשם הגולשון, שחיה רק באזור אגם החולה בישראל, נכחדה. אך בשנת 2011, פקח של רשות הטבע והגנים מצא נקבת הגולשון בשמורה. לאחר חיפוש התגלו מאות מהצפרדעים הנדירות, באתר שמקומו נשמר בסוד, כדי להגן עליהן. וזה לא קרה רק בארץ. בשנת 2021 מצאו בטורקיה דג אגמים, שלא נראה כבר 50 שנה. בקולומביה נמצאו פרפרים נדירים, שנחשבו לנכחדים כבר 100 שנה. בגאנה נמצא מין של ינשוף, שאותו לא ראו כבר 150 שנה. ובאוסטרליה גילו מין של עכבר, שחשבו שנעלם מהעולם לפני 200 שנה. יש תקווה. הנה, מולי, למשל, יש ממות, ממות, ממות האמיתית, אני לא מאמין, ילדים, אני רואה ממות האמיתית, יו, אני כל כך מתרגש, יו, מה זה, ממות, את אמיתית?
אני אמיתית, בטח אני אמיתית, אני, קוראים לי שמואל, אני בתוך החליפה של הממותה, תגיד, אתה...
אתה מחופש, כן, ידעתי, לא, ברור.
לא, בטח, מה, ממות הנכחדה, תגיד, אתה יודע איפה הצגה חיות נחמדות?
חיות נחמדות עם הפילוזאורוס, כן, מימין, דלת פה מימין. לא, לא חשבתי שזאת ממות האמיתית, אני יודע שהיא נכחדה, לא... להציל בעלי חיים מהכחדה זה דבר מסובך, שמצריך ידע, נחישות וסבלנות, וגם הרבה כסף. אחד האנשים החשובים בתחום היה חוקר הטבע והסופר האנגלי, ג'רלד דארל. דארל הזדעזע עמוקות מכך, שגני החיות לא מתמקדים בטובת החיות, אלא רק בבידור קהל המבקרים. הוא כתב ספרים פופולריים ומצחיקים להפליא על חיות הבר, ואת הכסף שהרוויח השקיע בהקמת גן חיות משלו, שהתמקד אך ורק בשימור מינים בסכנת הכחדה. דארל הכשיר אלפי חוקרים, מטפלים בבעלי חיים ומתכננים של גני חיות, ושינה את האופן שבו גני חיות רבים פועלים. גם בישראל החלו לוותר על כלובים, ולבנות חצרות עבור חיות, וזוהי מגמה מאוד משמחת. כיום ישנם מדענים שעוסקים בעל הכחדה או הכחוד, החזרת מינים שנכחדו לחיים. המדע בין ימינו וחקר הגנטיקה מאפשרים לחוקרים להפיק חומר גנטי גם מגופות או עצמות של חיות שנכחדו מזמן, ואולי בעתיד הקרוב יהיה אפשר להחזיר חיות מסוימות לחיים. בדרומה של אפריקה חיה בעבר חיה בשם קוואגה. היא הייתה ממשפחת הזברות, והיו לה פסים רק בחלק הקדמי של הגוף. חלקה האחורי היה בצבע חום. הקוואגה שימשה חוואים לשמירה על הדרים, וגם הייתה תוקפת טורפים. ישנה תמונה אחת של נקבת קוואגה, שצולמה בשנת 1870 בגן חיות בלונדון. הקוואגה נכחדה, אך כיוון שהיא ממשפחת הזברות, בשנים האחרונות הצליחו לייצר זברות שדומות מאוד לקוואגה, ואולי יום אחד יצליחו להחזיר את הקוואגה לחיים באופן מלא. כיום יש ארגונים רבים ברחבי העולם שעוזרים לשמור על חיות בסכנת הכחדה ולהגביל את הצייד הלא חוקי. ביהדות, עוד בימי קדם, אסרו על צייד לשם ספורט, ועל פי ההלכה, אסור לאכול חיה שניצודה בעזרת רובה או חיצים. אז אולי עוד בחיינו, מדענים יצליחו להחזיר לחיים חיות שנכחדו. אני רק מקווה שהפעם נדע לשמור עליהם. כתיבה, מחקר ורוכבת על קוואגה לעבודה, תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות ומשתתף בהצגה חיות נחמדות.
אני פרת הים של שטלר, היום אני בסדר, מחר יעשו ממני סוודר.
יובל מלכי, עריכת לשון ומתכננת גני חיות מפרווה. דינה בר מנחם, עריכת סאונד ומאלפת תנינים מקצועית, רחל רפאלי. הפקה? ובני דודים של היונה הנודדת, ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. היי, תודה שהזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסקטים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.